מישהו מכם זוכר להזכיר לי מה היה הדבר האחרון שדיברתי עליו?
בן אריה על הרמב״ם.
נשארתי בשאלה. כן. כן, אז שאלנו שאם באמת כמו שאנחנו אומרים ספר כוזרי הוא התעודה היותר נאמנה לרוח הישראלית העצמית, לאמונת ישראל בתורה, וזה דיון אינטימי מאוד שעל אף המסגרת החיצונית שלכאורה היא דיבור שבא לשכנע את הגוי להיכהן, באמת יש פה את מסעת הדברים היותר פנימית שלנו. אז לאור זה, אז מתעוררת בעיקר השאלה, אז למה באמת, כדי להסביר, וגם זה אמרנו שבאמת יש פה מין מסע התבוננות, לא שכנוע, לא עסוק בבקחנות, מה שנראה כוויכוח, לא ויכוח, זה רק אמצעי להעברת הרעיונות, לבירור הרעיונות. בהמשך, כשבדעת השם שנכנס פנימה, נלמד, סליחה, עלול לקח במשך השנים, אבל במשך הזמן אז אנחנו נראה שמסרים, תכנים או הערכות או לפעמים הבנות יעביר לנו רבי יהודה הלוי באמצעות המלך לא פחות מאשר באמצעות החבר. כל פנים זה דרך המובן הכי פשוט, זה קצת דיברנו עם זה, והממד הזה הוא גם כן נמצא, אז זה פשוט יותר מעניין, לקרוא ספר שאתה שומע שאלות ותשובות מאשר ככה לקרוא באופן ישיר. אבל מאחר שכבר אמרנו שפה הדברים הם כתובים ברוח קודשו של רבי יהודה הלוי, אם לא למעלה מזה כמו שמתבטאים האחרונים, אז יש מקום לעיין ולא להשאיר את הדברים לתשובות פשטניות. וגם אם התשובות הפשוטות הן נכונות, מכל מקום רובד לפנים מרובד. ואני חוזר לשאלה, אם יש פה מסת התבוננות, יש פה מעקב שהוא לא עסוק בשכנוע, זה עסוק בצפייה בנשמה הישראלית, במהות הישראלית, בעניין הישראלית, בדבר הזה ששמו ישראל, על כל הרבדים, מהתהומיים, הנשמת נשמתיים שלהם, עד ההשפעות החיצוניות שלהם. כשהתבוננות על הישות הזאת, ומתוכה הבנת המציאות, הבנת מה אנו, מה חיינו, מה המציאות שבה אנחנו חיים בה, מתפקדים בה. אם כך, אם באמת זו התבוננות על המציאות היותר פנימית שלנו, אז בואו נסתכל על הנשמת ישראל, למה להסתכל על נשמת הגוי? זאת אומרת, למה להסתכל על גוי והתהליכים שלו להצטרף אל עם ישראל כדי להבין מה זה נשמת ישראל? כשאני חוזר, הטיעון הוא שספר הכוזרי, וזה נכון, זה פשוט תעודה לבירור מה זה הישות הישראלית, מה זה נשמת ישראל, מה זה כוח החיים החי בעם ישראל. פשוט להבין את התופעה הזו, לראות אותה, להבחין בה. אז ייתכן שעד רבה, השאלה היא בעצם התשובה. כי לכאורה באמת, אם אתה רוצה לברר את המציאות האינטימית של המבנה הפנימי של עם ישראל ונשמת ישראל, ונשמת עם ישראל ונשמת האדם ישראל. אז בוא ותדבר על יהודים ותתאר את מציאותו. אבל באמת ייתכן שהכלי היותר טוב שדרכו תוכל להבחין בנושא שאני טוען שעליו מדובר פה, זה דווקא הגר. כי אם אתה רוצה להכניס לתנאי מעבדה, לתנאים טהורים, שבהם אתה יכול לבודד את הגורם שנקרא נשמת היהודי, נשמת אדם ישראל, אז אין מתאים לכך מאשר הגר. כי אומנם בספרים ישנם כמה סוגי גרים. יש גרים שהם בבחינת קשים גרים לישראל כספחת, כי הם באמת בבחינת ספחת, זה נטע זר שנמטע בגוף שלנו, וכמו כל שתל הוא יוצר בעיות, ושאלה האם הוא נקלט או נפלט. ועד שהשתל הזר נקלט בגוף, כולי היי ואולי, אם בכלל. בימינו אנחנו יודעים שעושים שתלים כאלה, אז צריך תרופות למניעת פליטת הריאקציה של הגוף, ולפעמים מצליחים, לפעמים לא. אומנם יש גרים שמסוג אחר, כי המציאות היותר עצמית, היותר פנימית של עם ישראל, זה נושא בפני עצמו, אבל מצאינו הם דווקא באים מגרים, שלא לדבר על שלמה המלך, דוד המלך. הוא בא מנכד של גירה חשובה מאוד, ואחר כך המשיח באותה מידה הוא בן בנה של נעמה המונית, ואונקלוס הגר, ורבי עקיבא ורבי מאיר, ובקיצור עוד דמויות מאוד מאוד יסודיות דווקא בלבה הפנימית של עם ישראל, המבטאות יותר מכל את רוחו העצמית של ישראל. הנה הם רבי תפלה ושם גרים. גרים אלה הם סתם לא כספחת לעם ישראל, זה עניין אחר. על סתם סוג כזה של גרים אומרת הגמרא על רות למשל, יש מספרים על הפסוק רות השבה עם נעמי, השבה משדה מואב. ומזה מדייקים בספרים שרות היא שווה משדה מואב. מה זה שווה משדה מואב? היא הבת של עגלון, מלך מואב. היא מעולם לא הייתה בארץ, ולא בבית לחם ולא בשום מקום, ולא שווה, היא באה. אבל הפסוק קורא לה שווה משדה מואב, כי באמת היא שלנו מראש. יש מין סוד כזה של כוחות היותר עצמיים של עם ישראל שגלגלו לבין האומות, והנה הם הולכים ונפדים, הולכים ושווים. לא יצאו ישראל לגלות אלא כדי שיצטרפו עליהם גירים, כך אומרת הגמרא. אז יש עניין גדול דווקא להצטרפות גירים. כנראה לגירים העצמיים שלנו, לאותם חלקים מחלקי הווייתנו, שעליהם אומרת הגמרא, איך אומרים הגרים יוצא אברהם יצחק ויעקב, אם כן כן הם יכולים להגיד את זה. אברהם הוא אבי הגרים, הוא בעצמו היה גר, ויתרה מזאת, אלה שלא היו במעמד הר סיני, אף על גב דעי ולא הבי מזלי הב. כך אומרת הגמרא בשבת, שהגרים הם גם כן היו איתנו בסיני, נשמותיהם היו בסיני. הרצי מזל היה מספר סיפור על הגרף פוטוצקי, מהגר צדיק המופלא רבי אברהם בן אברהם, שתפסה אותו האינקוויזיציה בסיכומו של דבר בפקודת האמא שלו הביולוגית, ושם כשנתנו לו את האפשרות לחזור לנצרות או לעלות על המוקד, אז הוא אמר שסביר להם שם לאינקוויזיציה שהאגדה היהודית אומרת שכשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה סיבב על כל עם בלשון ולא קיבלוה, עד שישראל קיבלו את התורה. אמנם הוא אמר שסיבב על כל עם בלשון וקיבלוה, אז הבנה שעמים כעמים לא קיבלוה, אבל בין כל העמים אז מן הסתם היו יחידים שדווקא כן רצו, והם נשמות הגויים, נשמות הגרים שלאורך הדורות הולכים ומצטרפים אל התורה, אל עם התורה, לעם ישראל. ועל כן הוא מהם, והוא בנשמתו יהודי, והוא בנשמתו קשור לתורה, ועליה הוא ענה למוקד. אז זהו, אז זה הצביר. יש סוגי נפשות שהם עד הבא. יכול להיות שבאמת מבחינה גופנית, גנטית, מבחינה פסיכית, מבחינה רוחנית, הם גויים. כי הם נולדו כאלה, נולדו לאמהות גויות, תרבות גויות, וספגו את הרוח הגויות. ומכל מקום, בנשמתם הם יהודים. ותהליך הגיור הוא ההתבררות של כוח הנשמה הפנימי, שהוא יש בכוחו פי עדינתו וזכוקו וחולשתו לכאורה מהיראות פה בעולם הזה, היסוד החלש הזה הוא החזק מכל, והוא זה שקירות ברזל הוא מפוצץ וסלעים הוא ממגר, והוא יעשה דרכו ויפרוץ. בטרק, כי מתאמצתי אתה תחדל מדבר אליה. יש פה התאמצות פנימית, איזו אמת פנימית של עמך עמי, אלוקייך אלוקי. ושם מתברר גר הצדיק האמיתי, שבעומק העניין הוא שייך לצדיק של עמך כולם צדיקים, של תכונתה הכללית של האומה בישראל. סביר שאת המודל של הגר הזה הוא המעניין את רבי יהודה הלוי. ואם נניח שזה אומנם כך, אז שאלתנו נמוגה מאליה, כי עד רבה, כי נשמת הגר היא באמת יהודית. ועד רבה, מאחר שמחרת הספר היא מסע התבוננות בנשמת ישראל, אמת שהנושא של הספר זה נשמת האומה בישראל. מה זה כוח החיים של עם ישראל כעם? מה זה העניין האלוהי החי באומה כאומה? ומכל מקום, הדרך להתאחד או לחוש או לראות את המימד הזה, זה מתוך הזיקה הנשמתית אל האומה הזו. ועד רבה, הכלי הראשון שהולך ועושה את מסעו זה מעקב אחר כוח הנשמתי, כן, של האדם מישראל. ועד הבא שרוצה רבי יהודה לוי לבודד את הנשמה, לא את הרוח, לא את הנפש, לא את הגוף, רק את הנשמה. אין לך מודל מתאים לזה יותר מאשר הגר, כי הגר זה הנשמה, כי משהו יהודי בו זה הנשמה, השאר זה לא יהודי, השאר זה דבר שהנשמה צריכה לעבד אותו, לתקן אותו, להתאים אותו, כמו שהוא ילך להסביר לו את זה שם בסוף מאמר ראשון על נושא הגר, הוא יגיד לו שהגר אז הוא צריך לעבור את הברית, כי מסבירים לו את תלמוד תורה, מילה, מצוות אחרות, או את הגימה שלנו, אומרים לו, לכאן תנאי המילה הוא כמר, תור כמר, תמיד כי אות, היא אות אלוהי, אשר ציוון האלוהי על שימות בכלי התאווה הגוברת באדם, כדי שיוכל להתגבר עליה ולהשתמש בה, כי אם קראו לתבור, שימות הזר, ותנאים הנתים וזרעות. אולי איזה זרע מצליח אשר ימצא לקבל את העניין האלוהי, ואם הגר מתחזק הוא מקבל עליו ללכת בדרך זו, כבר זכה לא לזרוע במידה מרובה של קרבה לאלוהי. אז מבחינה מעשית לגר יש כמה מחסומים, שבו לא ישווה לנו אף פעם, כי המעמדים הגופניים, הנפשיים, הרוחניים שלו הם לא משלנו, אבל בנשמתו הוא משלנו. ובהמשך הדורות יכול להיות וגם הממדים הנמוכים יותר ילכו ויתמעו בנו. זה העניין של תהליך הגיור. ולענייננו, מה שמעניין, שוב אני חוזר ומסכם את הסוגיה הזאת, הנשמה. על כן מתאים מכל דווקא הדמות הנשמתית, כי באמת מכאן בערך הרחונים ראשיים לפנינו, המלך הוא נשמת היהודי. זה ילך ויתברר, כי בסיכומה של דבר הוא יתגייר, יתגייר בגדול. ואם כך יוצא דבר שכבר הזכרתי אותו באף בפעם הקודמית, עכשיו אני מזכיר אותו בצורה יותר מפורשת, באמת אחד כנראה מתלמידיו של הכוזרי בהמשך הדורות, הוא כתב ספר חשוב מאוד, פנימי מאוד, והוא משתמש שם גם כן בדיאלוג. רק שם בדיאלוג זה לא בין המלך לבין החבר, אלא בין הנשמה והשכל, אלו הרמח"ל כמו שהזכר. ובאמת אני חושב שאת הרעיון הזה של הדיון בין אמרה הנשמה לאמרה השכל, יכול להיות שזו השפעה של רבי יהודה הלוי ישיר על הרמח"ל. רק הוא מקלף את שפת המשל של רבי יהודה הלוי ומדבר ישר בצורה מופשטת. ובמקום מלך הוא קורא לזה, במקום ציור, סיפור היסטורי, הוא תוקף ישר את הרעיון הפנימי. כי הוא בכלל גם כתוב בצורה של ספר יותר פנימי. אבל מבחינה רעיונית, אני רוצה להגיד, בין שהטיעון שלי עכשיו הוא נכון או לא, כי אין לי הוכחות. יותר מה שאמרתי פה, אני אגיד הוכחות, וזה יכול להיות. פשוט זה נכון. זה ממש לא משנה. אני רק רוצה להגיד שרבי יהודה הלוי, על פי הבנתי, הוא משתמש במלך כאמרה הנשמה. ואת אותו מודל שעוסק בו הרמח"ל, זה גם המודל פה של הספר. והנשמה היא המלך, והיא תתפקד כאן שמה. זה דמות שהיא מתפקדת כאן שמה. יש בה אוריינטציות בסיסיות, רק הבירור הפרטני זה לא עניינה. ומדי פעם יש בה את היסוד ההכרעתי, כי הנשמה היא מכריעה. זאת אומרת, השכל הוא מביא לנשמה את כלי ההכרה, אבל בסיכומו של דבר, אם לקבל את זה, לעכל את זה, כן או לא, זה תפקיד הנשמה. טוב, עוד חצי משפט להשלמת הסעיף הזה. אז הנה ככן, אנחנו נעקוב אחר המפגש של הנשמה בישראל, הנשמה הישראלית, עם הגורמים שיעזרו לה לחשוף את עצמה, להיות נאמנת לעצמה, לברר באמת לא רק מה היא רוצה באופן עמום, אלא באופן קונקרטי איך היא תלך ותתגלה, ואיך יש בכוחה לבלס את דרכה עד לביטוי המלא כאן עלי אדמו. כן,
בעצם אפשר להגיד
שהחבר זה שכל
נטו?
כן, רק השכל נטו הזה זה שכל של תורה. כן, אבל מה שיותר חשוב לי פה עכשיו שמין לזה הנשמה. Thank you. טוב, נפליג הלאה. מספרים כי מי שנגלה לו למלך הכוזרים בחלום, כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשהו אינו רצוי, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, פנה בראשונה אל פילוסוף אחד, וישאלהו להאמנתו. אז אנחנו כבר דיברנו על זה, נעשה לנו לומר, שבכורה, בגישה הראשונית, אז יש פה ריאקציה, יש פה תפיסה בדיוק מנוגדת, כיוון שנצטבעת, זה עושה להפך. הוא לא שואל אותו, הוא את הדתיים, אז הוא ישאל, אז קרא חוזרי לחכם מהמי אסלאם, וישאלו לתורתו ולמעשה. וכן לנוצרי. אז עוד לפני כן דילגת. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים, וישאלו לתורתו ולמעשה. כי פה אתה מחפש מעשה, אתה מחפש מעשה רצוי, לכל הדתיים, אתה הולך לפילוסופים. כי הוא יודע, אין מה לחפש את זה לפילוסופים מעשה. זה מפורסם. אבל הוא אומר, טוב, תסביר לי תפיסת העולם שלך. אמר לו הפילוסוף, האלוה אין לפניו לא רצון לא שנאה, כי הוא יתברך מרומה מעל כל רצון וכוונה. שווה הכוונה אמורה להיות המחווין חפק בדבר חסר לו, ורק בבוא חפצו, יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעינו עומד. וכן מרומם הוא האלוה לדעת הפילוסופי מעל ידיעת הפרטים. כי הפרטים משתנים מרגל לרגל. אולם בידיעת האלוה לא ייתכן כל שינוי. נמצא שאין האלוה מכיר אותך, ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כוונתך ומעשיך. וכל שכן אינו שומע תפילתך ולרואה תנועותיך. ואם אומנם יאמרו הפילוסופים כי האלוה ברכה, אין מאמרה בפקים על דרך ההשאלה. כי האלוה אמנם עילת העילות בהתהוות כל נברא, אך הנברא לא בכוונה מעת האלוה נתהווה. ומעולם לא ברא האלוה אדם, כי העולם קדמון, ומאז ומעולם, ומאז מעולם נולד כל אדם האדם שקדם לו. והורכבו בו צורות ותכונות מלגיות, ומידות מאפים ומאמו ומשאר קרובה ואיכויות התלויות באקלים ובארץ המולדת. במזונות ובמים וכוחות הגלגלים וקבוצות הכוכבים והמזלות כפי מעמדם במערכה. והכל מי עם הסיבה הראשונה, אך לא מתוך כוונה אשר לה, כי אם על דרך האצילות. מן הסיבה הראשונה נאצלה סיבה שנייה ומזון נאצלו הסיבות לשלישיות ורביעיות, וכך נתחייבו כל הסיבות המסובבים וכך נשתלשלו. כמו שאתה מוצא אותם לפניך. וחיוב זה קדמונו. כשם שהסיבה הראשונה קדמונית היא ואין ראשית לה. והנה, לכל אחד מאישי העולם יש סיבות המביאות אותו לידי שלמותו. מי שקדמו לו כל סיבותיו אלו נעשה שלם, ומי שלא קדמו לו כולן נעשה חסר. בן כוש למשל, לא הספיקה לו הכנותו הטבעית, כי אם לקבלת הצורה האנושית והדיבור בתכלית החיסרון. וכנגדו הפילוסוף, הוכנו לו תכונות, ופיהן תהיינה לו המעלות המזגיות והמוסריות וסביות ומעציות, ולא יחסר מאומה מן השלמות. אבל גם הפילוסוף אין מעלות אלו נמצאות בו בראשונה, כי אם בכוח, ולשם הוצאתן אל הפועל זקוק הוא לימוד ולימוד, עד שתתגלה הכנה לפי מעלתה. אם לשמרות או לחיסרון, אלו מדרגות ביניים רבות מספור. ואדם השלם ידבק בו מעין אור אלוהי, הנקרא בשם השכל הפועל. בו יתחבר השכל הנפעל של אדם התחברות של התמזגות, עד אשר יראה לאדם ההוא עצמו כאילו, יראה האדם ההוא עצמו את עצמו כאילו הוא השכל הפועל, ואין ביניהם כל הפרד. אותה שעה יגיעו כלה ורצינו למר עבריו של האיש ההוא למדרגה, ובה יעשו רק את המעשים השלמים ביותר וזמינים, המכונים ביותר והדרכים הטובות ביותר, וכאילו נעשו עבריו כלים לשכל הפועל, לא לשכל העילוי הנפעל. בו היה משתמש לפני כן, את היה מבקש את הדרך הנכונה ומוצאה פעמים יוחדות, ופעמים רבות לא הגיע אליה. ואילו אתה מוצאה הוא תמיד. מדרגה זו היא תכלית מה שהאדם המשלם מקווה להגיע אליו, אחרי אשר תתואר נפשו מן הספקות, ותשיג את ידיעת הדברים לפי אמיתתם. ככה תעשה הנפש דומה למלאך, ותימצא במדרגה אחת בלבד למטה משל הרוחני, הנבדל מן הגוף. הלוי מדרגת השכל הפועל הוא המלאך אשר מדרגתו נמוכה רק משל המלאך הממונה על גלגל הירח. והמלאכים הם שכלים נבדלים מן החומר, קדמונים בציבה הראשונה, ולא יראו כיליון לעולם. ויתכן נפש האדם השלם יוסף אל הפועל, לא יחוש האדם לכליון גופה וכליון כלה. ומשעה שהגיע להתאחדות זו, תזכה נפשו לאושר בעודנו בחיים, שכן נכנס בחברתם של הרמס ואסקלביוס וסוקרטס ואפלטון ואריסטו, כי הוא בהם כל אשר עלו למדרגתם היו לאחד עם השכל הפועל. וזהו אשר יכונה מדרך העברה או קירוב רצון אלוהים. דרשהו אפוא, בקש לך ידיעת דברים על אמיתתם, למען יש לכלכה אתה פועל, לא נפעל, ותדבק דרך הישרים במידות ומעשים, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת, ויעוררו לך לדבוק בעיון ולדמות לשכל הפועל ההוא. אז תעלנה בידך מידות ההסתפקות והענווה והכניעה בכל מידה טובה, ואיתן הערצת הסיבה הראשונה שתריצנה לא למען תכונניך רצון ותסיר מעליך קצפה, כי למען תוכל להידמות לשכל הפועל. לבחור תמיד באמת, לתת לכל דבר את תאריו הראויים לו, ולראות כל דבר כמו שהוא באמת, כי כל אלה הם מתכונות השכל. וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש באיזה מין מיני עבודה אתה עובד לאלוה, או איך תתפלל ואיך תשבח, באיזה דיבור ואיזה לשון ואיזה מעשים. ואם תרצה בדל חדת לשם העבודה והרצה והשיבוח, ולמען התנהגותך אתה במידות טובות והנגעת ביתך ובני ארצך בהם, אם מקובל אתה עליהם. או כך לך לדעת את אחת החוקות השכליות שהונחו על ידי פילוסופים בחיבוריהם, ושים מגמתך וכוונתך זיכוך נפשך. כללו של דבר, אחרי השיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי המיטתם, בקש לך זוך הלב כל אשר תוכל, ואז תגיע למבוקשך, שהוא ההתדבקות ברוחני ההוא, זאת אומרת בשכל הפועל. ועד ייתכן כי הרוחני ההוא ינבא אותך ויודיע אותך ויודיעך תעלומות על ידי חלומות אמיתיים וציורי דמיון נכונים. טוב, אפשר להתחיל לקרוא, גם נעשה את זה קצת, לא יותר מדי. אפשר לקרוא ולעיין בכל משפט שאומר הפילוסוף. אני, לפני שאני אתחיל, אני אגיד את הסוף. מה שכבר הזכרתי בהזדמנות קודמת, באחד השיעורים הקודמים, הפילוסוף הזה, איך אומרים, הוא לא נכס. לבנתי, זה שהוא לא נכס לעם ישראל, זה ברור. אבל כוונתי הוא לא נכס לפילוסופיה. זה לא דמות, זה לא מודל של פילוסוף. יותר מדי מכובד. כל פנים, בגלריית הפילוסופים, אני אישית מכיר כמה, ולא מאמץ, כמעט כל אחד שרק תעיין, הוא ממש מרשים לאין שיעור יותר מאשר הטיפוס המפופק הזה שנקרא פה פילוסוף, שגם אגיד לכם את האמת שזה לא ליתרוני אבל לחסרוני, אני לא יודע מי זה הפילוסוף הזה. זה אומר שפילוסוף היה כדבר הזה, הוא נשמע כמו, באמת יש פילוסוף כזה? יכול להיות שכן, כי זה שאני לא יודע אז זה ממש לא ראה לי כלום, כי באמת אני יודע רק מעט מאוד בפילוסופיה, בטח בפילוסופיה הזאת העתיקה, ואני פשוט לא יודע. אבל לו היה פילוסוף כזה שאני ממש לא בטוח אם זה נכון לפקפק בזה שהיה פילוסוף כזה, היה איזלות, אני אלך כולם. רבי יהודה הלוי הכיר ספרים שאנחנו לא מכיר, אני לא מכיר בטח. אז מכל מקום, יש מקום, זה בטוח שגם בעבר היו פילוסופים בעלי, בקיצור, ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שמוצג פה. יש פה קולקציה מאוד אינטנסיבית של שטויות, פשוט שטויות פילוסופיות, הן לא עונות על שום קנה מידה פילוסופי רציני. לא של יוון, בטח לא של העת החדשה, לא של כלום. אני קובע את הקביעה הזאת עוד לפני שאנחנו קוראים, ואני גם לא מתכוון בדיוק עכשיו לקרוא לכם כל דבר ולראות לכם מה השטויות שבכל דבר, מה שלא כל כך קשה לעשות, אולי קצת נעשה, אבל השאלה שיותר מטרידה, שכבר הצפנו אותה בפעם הקודמת ובאחד הפעמים הקודמות, והיה והטיעונים שאני טוען פה עכשיו הם נכונים, ואני חושב שהם דווקא נכונים, אז זה קושייה על רבי יהודה הלוי, כי כבר הזכרנו את השאלה הזאת, שזה פשוט לא מכובד, לא מכובד. זה כלל מאוד בסיסי בתרבות בכלל, והיגיון בין אישי, פשוט לא... זה מאוד מאוד לא חכם לתקוף מישהו, לתקוף שיטה שאתה מתנגד אליה, ומה שאתה מחפש את הטיפוס היותר, תגידים, כמו עיתונאים, יישאו לאיזו ישיבה ויראינו שם מישהו, תפסו שם את אחד מאנשי הישיבה, ככה הם דווחו. תפסו את הבחור שנה, בית ג' שלא לדבר עד, או שנה שנייה, או חודש שני בישיבה, יראינו אותו, ואז יציגו אותם, אתם רואים את הידיעתים הם בישיבה. אז זה בעיה לעשות דבר כזה. זה חוכמה מאוד קטנה לעשות את זה. אם אתה רוצה לדחות איזו שיטה, תפוס את השיטה מתחילה, על ידי הנציג היותר מוחלט שלה, היותר מקצועי שלה, יותר טוב שלה, תציג את העמדה שאתה מתנגד לה בצורה שאף אחד לא יוכל להציג אותה בצורה יותר טובה, עכשיו תתקוף אותה. ואם תתקוף אותה עכשיו, אנחנו נדע שבאמת שיטתך שיטה. ונקדם תהליכים, כבר הצגתי את השאלה הזאת, אני רק חוזר עליה. את אותה מדיניות, על פניה לא מכובדת שאני פה מזהה אצל רבי יהודה הלוי, הוא ממשיך גם אצל הדתיים, כי שוב, אני לא בקי גדול, בקי קטן מאוד, אין בנצרות, אין באסלאם, ומכל מקום אני פשוט לא מאמין שמכל ההוצאות הנצריות זה הרמה של מה שמדים להציג. באמת אי אפשר למצוא איזה תומס אופוינס, איזה, לא יודע מה, מוצא נוצרי שיצביר לך את התפיסה הנוצרית בצורה הרבה יותר מרשימה. ואותו דבר מוסלמי, ורבי יהודה הלוי עושה לעצמו, איך נקרא, עבודה קלה, ומתוך כך מכוערת. מבחינה תרבותית זה לא מתנהגים כך. אז אני בוחר ונכון לציין את הטיעון הזה שהוא אחרי, זאת אומרת, זה בסוף, זאת אומרת, אם נלמד זה, אם נקרא את זה, אם אני אראה לכם תשתיות, אני אראה לכם דברים אחרים, אז אני אוכל לטעון את זה. אבל מי זה מייגע אותי לעשות? אז אני מקצר תהליכים, אני אומר, זאת תהיה המסקנה. ואם זו לא תהיה המסקנה של צורת הקריאה שלנו, לא קשה לעשות את זה. אז בוא נגיד שעשינו את זה. בגלל שזה בצורה מתמטית, כמו שהמתמטיקה אומרת, נגיד שפתרנו את הבעיה. אז עכשיו, אני אומר אותם, ומציב פה את השאלה, נגיד שזה נכון מה שאני אומר לכם, ואני באמת חושב שזה נכון מה שאני אומר לכם. אז, מה פשר ההתנהגות הזאת של רבי יהודה הלוי? והשאלה שהיא אחרי הסוף, היא זאת שהיא תהווה לנו מנוף להבנת הגישה שלפני ההתחלה. ולכן בחרתי לנכון להציב את זה פה. לא תקובל עלינו התשובה שכבר הזכרנו אותה, שתעזוב רבי יהודה הלוי, מאחר שיש לו מטרה מאוד מסוימת, והוא מכוונן מטרה. הנושא שלו, הוא לא בא להתווכח עם אף אחד, לא בא לשכנע אף אחד. הוא בא להצביע על מציאות, והמציאות שלו זה עם ישראל, כמו שאמרנו, זה החיות הישראלית, זה נשמת ישראל, נשמת האומה, נשמת האדם, וכן הלאה. כי הוא ירצה את הדברים שם, בעוצמה שירצה את הדברים שם, ממילא, שם לא משנה. ובמסגרת זאת גם הפתיחה שלו, לא משנה, כי זה רק מבוא, זה רק ממשחק כזה, גם הספרותי. אבל הזכרנו שאת התשובה הזאת אנחנו לא מקבלים. זאת אומרת, מי שיתעקש עליה אי אפשר להגיד לו, שמה, נכון, אבל אבל אני לא אוהב את התשובה הזאת. אני יותר אוהב את התשובה שאומרת אדרבה, נכון, לאחר שרבי יהודה הלוי בא באמת לא להתווכח, אלא בא לעשות לנו מסת התבוננות, לעקוב אחר רוח החיים של עם ישראל, ולעמוד על האופי העצמי של האומה, הוא יעמוד מתוך אופי חייה, אופי ההיסטוריה שלה, אופי הזיכרונות ההיסטוריים שלה, אופי ראייתה את עצמה, אופי התרבות שמשתמרת במסורת רוב דורותיה. שהנתונים האלה הם העדים היותר מובהקים על התכונה העצמית של כוח החיים התרבותי שעומד ביסוד התרבות הזו. וזה מה שמעניין. מילים אחרות, עוד יותר סגורות על העניין. דע לך אדם, באשר הוא, שכשאתה יכול לעמוד ומשתאה מול גלריות דעות, האמונות, תורות החיים, דתות, שיטות משיטות שונות, ולו תהיה קצת יותר מבוגר ויהיה לך קצת יותר ניסיון חיים ויהיה לך הזדמנויות קצת להכיר את התרבות העולמית הכללית, אז אתה תגלה שהגלריה של המרכיבים האלה של המילים שאמרתי היא גדולה מאוד. יש המון 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 פילוסופיות, המון תורות חיים, המון דעות, המון, ואינני מתכוון יש המון, כי נלך לכל בית קפה ועל כוס קפה תוכל לשמוע את כל אחד ודעתו. לא מדבר על יושבי קרנות אלה, אני מדבר על על הוגים, על ספרויות, על כאלה שיש מה ללמוד ויש מה להגות, ויש, לא על דעות של הספסוף. זה כמובן כל אדם יש לו דעתו וכל יהודי יש לו שתי דעות. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דברים רציניים. ואז אתה עומד מול הגלריה העצומה של השקפות העולם, תורות החיים, דעות, דתות, אמונות כולה, ושיטות והגויות, ואתה אומר, הייתה חם דעות כל כך שונות, שונות ומשונות, וכל אחד בא ואומר לך, שמה זו האמת, שמה זו המציאות, שמע, לא תורת החיים, כך אתה של הסוף, זה מה שטוב, וכך אומר לו, הם כולם כל כך מלאי גדעות, וכולם ככה עוצפים אותך, מחבקים אותך, בוא וחסה בצל אמיתתי. וזה בעצמו, אחד מהטיעונים הפלורליסטיים יותר מפורסמים, שגורמים מבוכה רבה, זאת אומרת, אולי, כל כך הרבה דעות, כל כך הרבה שיטות. זה בעצמו ראייה שכולם שקרים. כי כולם כל כך ודאים באיך שהם רואים את העניין. אתה מבין? יש לנו, נהיה פה, אם נשאל פה, מה קורה פה בחדר? אני אקבל פה כמספר אנשים תשובות, אז אני אעזוב את החדר. כי סימן שכולם פה לא רציניים. כי זה לא יכול להיות שיש נושא אחד, שכל אחד יש לו דעה כל כך שונה. וזה רעיון מביך, זאת אומרת, זה מוביל אותנו אל גן מבוכה, לכאורה ללא מוצא. יש במחשבה הזאת שלכאורה היא מביכה כמה דברים מאוד טובים. אחד מהם, לא את כל הדברים הטובים, אחד מהם אני עכשיו עומד להרצות את זה מחשב. והוא שעד שאתה עומד נבוך ומאוכזב לעומת לעומת גלריות הדעות האלה שמתיימרת להציג לך את המציאות כמו שהיא, וממילא יש לך פיקפוק גדול מאוד אם באמת נותנים לך את המציאות כמו שהיא, וממילא יש לך פיקפוק אם יש לך בכלל טעם להקשיב להם, כי הם שיקורים כולם. אז במקום המחשבה הפסימיסטית הזאת, גש לדברים בצורה אחרת, שאל את נפשך עוד שאלה, עוד טיפון, לפני שאתה גוזר את הגזירה הפסימיסטית שאין למי להקשיב ואין את מי לחשוב וחבל בכלל לתת להם דבר. שאל את נפשך את השאלה, אבל בעצם אם הם כל כך שונים, למה הם באמת כל כך ודאיים? מה עושה את כל אחד, הוא מדבר והוא מרצה והוא משכנע והוא מסביר והוא זה והוא חי על פי זה ומת על פי זה, מה עושה אותו כל כך נמרץ בכיוון הזה שהוא רץ אליו וגם שואף להריץ את תכונה בכיוון הזה, במיוחד לאור הקביעה שהיא מאוד בהירה מהעובדה שהצלתי פה, שאין לך מה להיות כל כך ודאי, כי כל פנים מי שבא בציפייה שילמד על המציאות, מה אני, מה עניינה, באופן אובייקטיבי, תפוס מה קורה פה, אז איך אומרים, כי מידת הציפייה, מידת האכזבה, אז הוא לידול להיות מאוכזב מאוד. אבל עד רבה, למה הטיפוסים האלה עצמם הם לא מאוכזבים? הם לא מוכזבים, הם לא נשימים לב לעובדה הזאת, היא כל כך פשוטה, כל כך נגישה לכל אחד שיסתכל ויבחין בזה. מה אתם אומרים? מה התשובה לשאלתי? הנוכחית, שנייה הזאת, שמה ששאלתי, מה אתם חושבים? כן, איך קוראים לך?
מיכל.
כן?
גם תשובה וגם שאלה.
לא, לא רוצה לשמוע שאלה. כי אני באמצע הרצאה דברים, אני, זה שאלה קטנה, שאני רק רוצה לראות.
שכל.
השכל שלהם אומר את זה. לכל אדם יש
שכל
משל עצמו. תשובה לא מקובלת. היא לא שכל שלו, אלא טיפשות שלו עושה את זה. מה זה שכל משל עצמו? זה בעצמו, אני טוען פה עכשיו שיון שכל. אני טוען פה דבר מאוד פשוט. מה, אתה לא רואה שכל אחד אומר משהו אחר? סימן שכולם אומרים לא נכון. אבל אני שואל, איך הם כל כך מוצאים את עצמם נמרצים בכיוון הזה? עד רבה, הם לא יכולים להגיד שכל. כל אחד זה בעצמו שעושה את זה מבוכה. נשמע, אני אשכנע אותך בזה. אבל במה שאתה משכנע, 30 אחרים, איזה 30? 300 אחרים. פיקחים בכל הפחות כמוך. עכשיו, לא מדבר על, לא מכיר אותך. אבל אני מדבר על, על הפילוסוף, הדתי, או אני לא יודע, או הבעל תורת החיים הזה. אז יודעים לכתוב ספרים השמנים ומשכנעים לא פחות ממך, בכיוון אחר לחלוטין. מה, לא שמעתי על זה? לא רוצה קורא לזה שכת, זה לא שכת. זה טיפשות. לא להפעים בזה. ואם זה, הם עושים קדימה. שלומי?
זה נעלה כאן שווה, כי כל אחד מתבוסס על האקסיומות הסובייקטיביות שלו, שמבחינתו אי אפשר ולא צריך להוכיח.
זה תשובה טובה מאוד. כן, ככה אני חושב שזה טריוויאלי. מוחש מאוד שזה ככה. כי זה ברור שמה שדוחף את האנשים להזדהות עם דבריהם זה הם עצמם. הם פשוט מתלהבים מה שהם מדברים, והם מתלהבים מה שהם מדברים כי זה מלהיב אותם, כי באמת ככה הם רואים. מילים אחרות, כשאתה שומע מישהו מרצה, אז זה, זה נקודה פשוטה מאוד שמאוד כדאי לכל אחד לפני שהוא מתחיל במסע התבוננות שלו בחיים לשים לב לעובדה הזאת, כי היא פשוט תציל אותו מהטיפשות של הפסימיסטים. שהרצאת הדברים שלי עד כה והמסקנה סוגרת הכל הווה, זה המסקנה המטופשת של פסימיסטים. אפשר להגיע אליה מהר מאוד, וגם עושים את זה, רוב הספסוף כיום ברחובות, הרחובות שלנו, כלומר אנשי האקדמיה, זה הספסוף ברחובות. שם הם נמצאים. וזה גם מהירות ההוכחה, היא פחות או יותר כמו מהירות ההוכחה שעשיתי לכם פה. עכשיו, זה פשוט טיפשות שמתיימרת לשכת. היא מפריזה בציפיות, ומתוך כך נידונת לאכזבה, היא גם בטוחה שזה לגיטימי. אכזבה שלה, אבל זה טיפשות. אין סוף. צריך לגשת לדברים מתוך ציפייה ריאלית. ציפייה ריאלית היא מבחינה בקלות במה שאמרנו פה עכשיו. לכן גם החזרתי את השאלה הזאת לכם, כי באמת קצת ציפיתי שכל אחד יבחין את זה בצורה מאוד פשוטה. כי זה ברור שמה שגורם את תפיסות העולם והדתות והפילוסופיות והתיאולוגיות השקפות העולם, כל, סך הכל, זה איזה מבנה נפשי. והיה כשאתה שומע הרצאת דברים ואתה מצפה ללמוד מזה על המציאות האובייקטיבית כמו שהיא, אז נידונת לאכזבה. אבל אם תקשיב שום קשב לכל אחד שהוא מדבר ותדע לך שכל מי שמדבר תמיד הוא נותן לך עדות נאמנה, תעודה נאמנה, המתארת בצורה מאוד מדויקת מציאות. והמציאות זה לא מציאות הזויה, אלא מציאות. הוא נותן לך מציאות של נפשו פנימה. אם אולי נפשו, הוא לא היה מדבר ככה. נפשו, נטיית רוחו, גורמות לו כך לראות את הדברים, כך להרגיש את הדברים, כך לקלוט את הדברים, כך לשכנע על הדברים, כך לחיות את הדברים. הרצאות הדברים, או בני אדם, לא נוהגים לפתוח במילותיהם כך, וגם לא עסוקים במחשבה הזאת, וזה ממש לא משנה, כי אין שום צורך בהכרזות המקדימות לכך. אבל זה ברור שכל אחד הוא פועל יוצא של נפשה. ואם כך תקשיב לכל מה שנאמר, אז אתה לא יכול להגיד הכל שטויות. אין שטות בכלל. וגם זה שמדבר לך שטויות ושקרים בעליל, זה דבר מאוד מעניין. כי אתה לומד על הנפש הזאת, שיש להם תהיה לדבר שטויות ושקרים בעליל. ובזה זה עובדה. זאת דרך החוכמה. שזהו חכם הלומד מכל אדם. זה לא בגלל שהוא מציב את עצמו כאידיוק בכל ילד, או ילד יקר, מניר ילד בן שלוש, תלמד אותי. כי מי אני? רוצה ללמוד גם ממך. בטח אתה חכם בדברים שאני לא יודע. לא. החכם הוא יודע שהוא חכם, הוא יכול להיות חכם הרבה יותר מהרבה מאוד אנשים. יכול להיות שהוא גם הוא חכם, הוא צריך להכיר את מקומו, והוא צריך לדעת. לומד הילד בן שלוש, אני יותר חכם, ולומד האדם בן שלושים הוא יותר חכם, יכול להיות. אבל על כל פנים, זה לא בגלל שהוא חושב שהוא לא יודע והוא צריך ללמוד מכולם, לא. אלא הוא יודע איך ללמוד מכל אחד. ומכל אחד אפשר ללמוד. המון, המון, המון. על כל פנים, הרצאות דברים, משקפות עולם, תיאולוגיות, דתות, שיטות וכדומה ועוד, הם לא עובדות פחות מאשר איזה פיורד בניו זילנד. כי תעקוב אחרי זה, תעקוב, זה נראה, זה נוף. נוף של מציאות ממש. טוב, עד כאן רקע. רגע, לא בשבילכם לדבר. עד כאן בשבילי לדבר. בשבילי לעשות הקדמה למה שאני רוצה להגיד. רק היה מצע לנושא שלי. אז אין לכם מה להצביע. כן, לא גמרתי, אני אגמור. אחר הדברים, האמת האלה, בואו נחזור לשאלות ששאלנו פה. רבי יהודה לוי, הוא לא טיפש, כל פנים. הוא חכם הרבה יותר, ודאי מכל אלה שקוראים חכמים בימים. והוא קונסיסטנטי, הוא עקבי עם עניינו במדיניותו. באמת הנושא שלו כמו שאני טוען, שהוא עומד לקחת אותנו למסע התבוננות בנשמת ישראל, בכוח החיים של ישראל, זה שעומד ביסוד התרבות הישראלית, ביסוד החיים הישראלים, ההיסטוריה הישראלית, ככלל וכפרט. זה הנושא העיקרי שלו. ועד רבה, לצורך העניין, את תחילת המסע התבוננות הוא עושה בצורה של הנגדה. בוא, נבחין באור מתוך החושך. תבין טוב ילדי, מה זה אור, אתה רואה? זה אור. חושך זה זה. עכשיו תבין טוב מה זה אור. כי באמת, ככה מבחינים טוב במסע התבוננות. אני אומר, אתם רואים את האור הזה? אני צריך להגיד, אתה רואה שם בית, אתה רואה שם זה, אתה רואה שם שקע, מעל זה מתרומם, אופס, אתה מבחין בעניין. כי אני צריך למקד את ההתבוננות לאומת. זה הנושא. יש פה את הלאומת. מסת ההתבוננות שלו בנשמה של ישראל, היא מתחילה ממסת ההתבוננות בנשמת הגוי. ולצורך הצגת העמדה הגויית, הוא עושה לנו סקיצה. קראתי לה בתחילה, בצורה פרובוקטיבית, בתחילת הצבת הבעיה פה, הצבת הרעיון פה, קראתי לה עבודה רשלנית. עבודה לא מכובדת, עבודה שכך לא מתנהגים בחברה תרבותית. האמת היא שזו עבודה מקצועית מעין כמותה. כי, שוב, לא כל כך משנה אם יש באמת פילוסוף כזה. אם יש, עוד יותר טוב. אם אין, ממש לא משנה. לא כל כך משנה אם יש איזה הוגן נוצרי, שאני לא מדבר בימינו, בימיו של, גם בימיו של רבי יהודה הלוי, שיכל להרצות את הדברים בצורה, ברמה יותר משכנעת מבחינת הנצרות. ושלא לדבר על זה שיכול להיות שיש איזה סופי שהוא יודע להסביר את הדברים בצורה שמעוררת כבוד, ולא את הבוז הזה של הצחוק של איך שמציב את עמדתו המוסלמית. זה לא משנה. כי מכל מקום, בסקיצה המהירה, שהוא בחר מכמה מהמודלים של הטיעונים, שהמשקל השכלי שלהם, ולו לא גבוה, באמת, הטיעונים האלה הם מצויים שם בתרבות הזאת. והם מספיק במשיכת קווים מהירה לתת איזה ביטוי לאופי הגוף, לאופי הנפש, לאופי מסעת הנפש. וזו הנקודה המספקת. גם צורת ההתמודדות, לו באמת זה היה ויכוח אינטלקטואלי, לו זה באמת היה עניין, כי אז הטיעון שהעליתי פה, אז הוא היה בעל משקל. אבל רבי יהודה הלוי לא מתכוון להתווכח איתם אינטלקטואלית. הוא מתכונן לעשות משהו הרבה יותר חזק. הוא ילך ויגיד, טוב, יפה, קיבלתי. זו האמת שלכם. מצוין, זה אתם. עכשיו בוא נראה אותם. מה העומר שלנו? מה העומר התרבותי שלנו? סך הכל, התמונה היא תסתדר בהשוואה הזאת. זו הנקודה, זה המסגרת, זה השאיפה וזה הביצוע. טוב, עד כאן גמרתי להגיד את הטיעון. עכשיו אנחנו צריך לראות יותר לפרטים, והנקודה הזאת נוצר ויש לכם 5 דקות לשאול. קוראים לך?
אבי.
כן.
אבי, יש יכולת שזו עובד את האור לכם, אבל אם המריאל מציג פה, כאילו איפה הוא נמצא, גם איפה הוא נמצא עם האנשים מאותו עולם, אם הבנתי נכון, כאילו איפה כבר, איפה הדעות האלה?
הוא אומר הדעות יותר ממה שאנחנו לא מעניין אותנו עכשיו בספר שבהם. מעניין אותנו הנפשיות שדוחפת לראות את הדברים כך. גם בעם ישראל זה כך. כי באמת היא תהיה פרצת דברים של עם ישראל, ובאמת על ידי אנחנו נבין פה יש סימפטום שמייצג את הנפשיות שדוחף לראות את הדברים ככה, והנפשות זה עובדות. עכשיו נעקוב אחר הישות הזאת והישות הזאת.
מה שקורה זה, אבל אם אתה לא מציג את באמת האופי הזה, אז אני יכול להגיד בדיוק אותו דבר, תיקח ידידי פשוט שלא לא יודע יותר מדי, והוא יציג לך גם סתם דברים שיראו לך גם טיפשים.
אבל הנושא פה, הסברתי, נחזור, אם יהיה פה ויכוח שכלי, אז הטיעון הוא נכון. אבל לא יהיה פה ויכוח שכלי. תראה, הוא התחיל את הפילוסוף, אני קצת בשביל הספורט, לא הפעמים הבאות, זה תפקידכם להזכיר לי, אני כמובן אשכח, אני יודע, אתם תצטרכו להגיד לי שאנחנו צריכים, בפעם הבאה תצטרכו להגיד לי, זה יהיה אחרי סוכות כמובן, תצטרכו להגיד לי שאנחנו בתחילת הפילוסוף, עשינו סקירה כללית על הפילוסוף, צריכים לקרוא קצת ולהסביר. אבל כל פנים, אולי גם תגידו לי שבשביל הספורט אני אראה לכם תשתיות של מה שמדובר. אבל אתם תראו שרבי יהודה הלוי לא יעשה את מה שאני עושה. הוא לא עוצר אותו על כל משפט ואומר, תראה מה אתה קשקש, איזה שטויות אמרת. הוא לא עושה את זה. תן לו לדבר מההתחלה ועד הסוף. ואחרי זה הוא אומר, רואה מי דבריך נכוחים, ממש יפה מה שאמרת. אבל אינם נאותים למה שאני מבקש. שרי יודע מי כי נפשי זכה, זה פשוט, לא נכנס למה שאתה מבין. זאת צורת ההתמודדות. וזה אני קורא, לא הייתי אומר לגבי סיפי. אומר, מצוין, שמעתי אותך, הבנתי. ההוגה הזאת היא ממש מקסימה, תאכל אותה. אני צריך משהו אחר. ואחר כך הוא יעבור גם ככה אל הדתי. גם שם, זה נכון שאצל אצל הנוצרי, הוא יגיד לו, תשמע, תשמע. דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון, זה לא מזאת היגיון מחריק רוב הדברים שאמרת. אולם לאחר שנצמיד הדבר לדמה, לאדם על פי מראה עיניים וניסיון, עד שלמין וכל הלב לנמצא מוצא, כי אם דמין לדבר שנתמד אצלו. נמציא את החבולה וכו' וכו' וכו'. אבל אני איני מוצא דעתי נוטה לקבל דברים האלה, כניתי. אתה, בסדר, מה אני אעשה לך? אתה יודע מה? הוא גאה בשבילך, תשמע, זה בלי גאה, הוא גאה בשבילך, תוכל. אני לא. זה עוד פעם, זה נכון שהוא פה טוען אין היגיון. אבל תדע לך, שגם אם אתה תעסוק אצל הפילוסופיות המקצועניות שלה, התיאודית למיניהם, והפילוסופיות הנוצריות למיניהם, גם שם אתה תראה שהם, ההיגיון זה לא הצד, זה לא הנקודה, ההפך. אם היגיון זה לא אמונה. בואו נקצר את הלכים, תראה. מעובר, מעבר ומתעבר. אחת ושתיים. או היגיון, או מעבר, מעובר ומתעבר. אתה מבין? נקודה. פשוט, פשוט. אז עכשיו אפשר את המילים הפשוטות האלה לעטוף בהמון, המון, המון. ויש כאלה שיסבירו לך, עד רבה, היגיון זה לא הכל, היגיון לא אמת. לא. אפשר לעשות המון פילוסופיות, ויש. ישכנעו אותך שזה בסדר, שאין היגיון. אין בעיה. רק, אז עכשיו יש אחד ועושה את זה בצורה מקצועית, ויש אחד ועושה את זה בצורה לא מקצועית. מה זה משנה? תפסתי עכשיו טיעון שהוא מייצג את הנפשיות ואת נהיית חייה. אתה אומר שזה ברירה? לא משנה. כי לגבי הנקודה הנפשית, זה יתבטא פה. והנקודה שהיא תידחה, אני מחפש היגיון. ואצלי, זה נקודה נפשית. אותו דבר הוא ידחה גם את המוסלמים. גם כן, תראה, קוראן, ספר מדהים, מדהים. רק אלוהים יכול לכתוב ספר כזה. אבל, בסדר. אבל אני לא יודע ערבי. אני לא רואה שאלוהים יכול לכתוב את הספר הזה. אז תאכל את זה, תאכל את זה. אז שבישת המצוין שלך, בוא נשמע אז. זהו. אז זה לא ויכוח, אתה מבין? זה לא ויכוח פילוסופי. זה ויכוח מטה-פילוסופי. ויכוח הרבה יותר חזק. הוא מסתכל על כל הפילוסופיה כמו שמבוגר מסתכל על גן ילדים. טוב חמוד, מאוד יפה מה שאמרת. זה באמת נכון. תהנה, כל הדבר נכון. זה. ואני לקחתי מהדבר מה שרציתי. הוא עושה באותה מידה ליהדות. זה היה טיעון הבסיסי. משם יצאתי להרצאת הדברים האלגונים. אמרתי לך שהוא עומד לעשות לנו לא ויכוח ולא שכנוע. הוא עומד לעקוב אחר הנפש היהודית, אחר נשמת ישראל, אחר עומר חייה. זה עיקר העניין. הוא יצביע, זו המציאות. זה בדיוק הנושא. הוא מסתכל על היהדות בדיוק כמו שהוא מסתכל על הנצרות, מסתכל על האסלאם ומסתכל על הפילוסופיה. רק עכשיו אני מוסיף לכם עוד דבר שלא לא היה ברור כל כך מה שאמרת. יש מכנה משותף. זה לא פה שלוש, ארבע דעות. יש פה שתי דעות. יש פה את הגוי, את נפש הגוי, ויש פה את הנפש היהודי. הנפש הגוי היא רק, היא מתחלקת לשלוש בריאציות. שיש להם מכנה משותף. ועל זה עוד אני צריך לדבר, אצטרך לדבר ולהסביר את זה בפעמים הבאות, כדי שלא ישכח. אם ישכח, הנה אתם מכובדים בשביל זה שהם רושמים, כל כך הרבה רושמים. עוד כך שיהיה תועלת מהרישום הזה, שתזכירו לי להגיד. אז על כל פנים, כן, יש פה הצגה של נפש הגוי. וזה מה שמעניין. כן, קוראים לך?
אז מילה אותה אופי הנפש של הגוי תהיה בין אם יציגו את זה בצורה הכי טובה בין אם יציגו את זה בצורה
נכון, תצא כבר לא משנה, אתה מבין יכול לעשות סיור של רמב"ם, ואתה יכול לעשות סקיצה כזאת מהירה, אם אתה תופס את הפרופיל. סך הכל זה, הנקודה המרכזית היא תהיה פה. כן.
למה הוא מוציא
לכבר אחד
את הנפש
הגוי?
למה הוא
מוציא
את
הנפש הגוי?
אם הוא כל כך
צוחק
עליה?
א', הוא לא צוחק עליה. הוא שולל אותה. הוא מסביר, בואו רואה את העמדה הנפשית שלהם, בואו רואה את העמדה הנפשית שלהם. וכבר ענינו לשאלתך, שכחתי איך קוראים לך.
אני
חי. ענינו לשאלתך. כי אמרנו, הוא בא להסביר לנו, בוא חביבי, הבית באור, אור זה לא חושך, אתה רואה? זה חושך, זה אור. תבין טוב מה זה חושך, על פי זה שתבין מה זה אור, תבין מה זה אור, תבין מה זה חושך. אתה באמת, שתתבונן על שניהם כאחד, תבין טוב את העניין. זה עניין אחד. הוא מתחיל מהרגע הראשון. כמו שניסיתי להגיד לכם כבר ביחס לחלום. אני מיד מגיע. זה לא מדיה, זה לא מדיה, זה לא סיפור דרך אגב, זה לא משנה. זה משנה. מהשנייה הראשונה, רבי יהודה, להפך, בשניות הראשונות הוא אומר לנו את האמיתות היותר תאומיות שלו. היותר עיקריות. רק אנחנו לא מעקנים את העומק שלו. ואנחנו צריכים לקרוא את כל הספר, מינימום עד סוף מאמר אישה, בשביל לתפוס לאן הוא חותך. אבל הוא נמצא באמת שלו מיד בהתחלה, הוא מכוונן, הוא מסודר, הוא עומד בדיוק את מה שצריך, והוא אומר גם את המינימום ההכרחי. וזהו, כדעת החכמים, לא מכביר במילים. חבל, חבל. באמת, אין צורך. זאת אומרת, תבוא, תציג לנו את הפילוסוף, תתווכח איתו, תפיל אותו לקנטים. לא צריך את זה. הוא מביא אותו טיפה, בדיוק במידה המספקת, וזורם מעלה. הוא לא צריך להסתכל עליו, הוא נופל מאליו. טוב. כבר חתימה טובה לשם.